דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, וולטק ואינשורטק.
דוח מספר 24, סטייבל קוין. האם ניתן להתגבר על אי היציבות בעולם הביטקוין? שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, פודקאסט בנושא פיננסים, ביטוח, בנקאות וניהול הון דיגיטליים חדשים. הפודקאסט הזה יהיה דחוס וענייני, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. היום בדוח, על פתרון מעניין לבעיית חוסר היציבות של מטבעות הקריפטו השונים. הפתרון הוא הסטייבל קוין, סוג של מטבע קריפטו שפועל על בלוקצ'יין, אבל מגובה בנכסים שונים כדי לשמור על יציבות בערכו. נדבר על הבעיה העיקרית ונזכיר לדוגמה את מטבע ה-True USD של פלטפורמת Trust Token. כולנו מכירים את רכבת הערים המטורפת שמאפיינת את ערכו של הביטקוין ושל חלק גדול ממטבעות הקריפטו האחרים. התנודתיות עצומה. בניגוד למטבעות הסטנדרטיים כמו דולר או שקל, המגובים בידי המדינות, מטבעות הקריפטו פועלים על פלטפורמה מבוזרת, עצמאית ובלתי נשלטת, שנקראת בלוקצ'יין. כאשר סטושי נקמוטו, הממציא האנונימי של מטבע הביטקוין, יצר את הבלוקצ'יין, הוא רצה להשיג כמה דברים. הוא רצה לייצר מטבע שיאפשר אנונימיות מוחלטת, והעברות כסף שלא יירשמו בשום מאזן שניתן לפקח עליו. והוא גם רצה לייצר מטבע שלא נתון למרותה של אף מדינה. מטבע שלא ניתן לפחת ולא ניתן לשחק בערך שלו בצורה קלה, כמו מטבעות הפיאט שמייצרות המדינות השונות של ימינו. בקיצור, אפשר להגיד שהוא רצה לייצר מטבע שלא ניתן לארגון, מדינה או אדם לשלוט בו ולעשות בו מניפולציות. אבל, וזה חשוב, שהמטבע הזה יהיה בטוח ולא יאפשר זיופים. ובשתי מילים, הבלוקצ'יין של הביטקוין הוא מאזן המוני שמאפשר לאנשים להחזיק ביטקוין, להעביר זה לזה ביטקוין, מבלי לשכפל את כמות הביטקוינים שיש להם, אבל ללא מגע יד אדם. וזה בדיוק היתרון שלו, וזה בדיוק החיסרון שלו. קנית ביטקוין, קנית כסף פרטי וחסוי. שום מדינה לא תוכל להדפיס ממנו במרכאות כמויות, ושום מדינה לא תשלוט בערך שלו. מצד שני, קנית סימן מחשב חסר עוגן, שנתון לגמרי להשתוללות של השוק. אז מה עושים? הבעיה כאן פרדוקסלית. איך אפשר לשלוט ולייצב? מטבע שחלק מהייחוד שלו הוא ששום רשות חיצונית לא אמורה לשלוט בו ולייצב אותו. אבל רגע, לפני שממשיכים, מדוע בעצם יש כאן בעיה? בעצם נוצרה כאן מערכת מטבעות אלטרנטיבית שפועלת במקביל למטבעות הפיאט שמייצרת המדינה. זוהי מערכת אנרכית, לא נשלטת, ואולי תפקידה פשוט להמשיך להיות כזאת ולשמש אלטרנטיבה למערכת הרגילה. הבעיה היא, יגידו מבקרים, שהמערכת הזאת מתקרבת אל תקרת הזכוכית שלה. נכון לעכשיו, השימוש במטבעות קריפטו מתקשה לפרוץ לעבר הכלכלה המיינסטרימית. כל עוד המטבעות לא יציבים מספיק, לא ניתן לדוגמה לשלם בהם משכורות, ולא ניתן לשלם בהם באופן נרחב ועמוק מכשירים פיננסיים רגילים. וככה הפוטנציאל שגלום בשוק המטבעות האלה לא ממוצה. הפתרון שהולך ומתהווה הוא סוג מיוחד של מטבעות בלוקצ'יין, שמה שמאפיין אותם הוא שהם מגובים בנכסים מסוימים, ועל כן לא נתונים לגמרי לחסדי השוק. כדי להבין, בואו נקפוץ 150 ו-200 שנים לאחור. כסף המדינה של ימינו, השקלים והדולרים למשל, שונה באופן מהותי מהכסף של המאה ה-19 והמאות שקדמו לה. הכסף של ימינו הוא בעצם סימן שרובו דיגיטלי, ומיעוטו פיזי בשטרות או מטבעות, והוא לא מייצג שום סחורה, לפחות לא באופן ישיר. באת לבנק להוציא שקלים, תקבל שקלים. באת לבנק עם השקלים שלך, תוכל לפרוט אותם, תוכל להפקיד אותם, תוכל לקבל תמורתם סימנים אחרים של מדינות אחרות כמו דולר או ין, וזהו. אבל בעבר הסיפור היה שונה. רוב המטבעות האירופאים והדולר היו מגובים בזהב. פאונד למשל הוא מילה שמתארת משקל אנגלי. שטר כסף שעליו היה כתוב one pound תפקד בעצם כמעין קבלה לכך שיש לך בבנק המנפיק פאונד של זהב. הגעת לבנק בניו יורק עם שטר שעליו כתוב $1, תקבל משקל קבוע מראש של זהב במטבע. וככה המטבעות בעבר היו מקובעים למשהו מוצק ונדיר ונדרש והיו בטוחים יותר. אבל התקופה הזו נגמרה. את הזהב החליפה במאה ה-20 המדינה, היא זו שעריבה לערך של המטבע שלה, היא זו שמנסה להפוך אותו ליציב, והיא לפעמים מצליחה ולפעמים לא. אחת הבעיות היא שהמדינה יכולה גם לשחק בערך של המטבע שלה, וככה גם לפגוע במי שמחזיק אותו. יצירה מסיבית של שקלים על ידי בנק ישראל בעצם מורידה את כוח הקנייה של השקלים שיש לי בכיס ופוגעת למעשה ברכוש שלי. והנה, אחת מהמוטיבציות של ממציא הביטקוין, סטושי נקמוטו, הייתה לפתור את הבעיה הזאת. מערכת הביטקוין מוגבלת, היא יכולה להנפיק מספר סופי בלבד של ביטקוינים. לא ניתן לנפח אותה והמערכת עצמה לא יכולה להגדיל את עצמה. קריאת הביטקוינים הופכת קשה יותר ויותר ויקרה יותר ויותר ככל שהמערכת מתבגרת, וערך המטבע אמור להיות מוגן ממניפולציות. הבעיה היא שכל זה לא מציל את הביטקוין ואת אחיו הצעירים מתנודתיות עצומה במסחר הכללי בהם. אז איך הופכים מטבע תלוש כמו מטבע בלוקצ'יין למטבע מגובה בלי לשנות את כללי המשחק של הבלוקצ'יין? על הבעיה הזו או הצורך הזה עונים מטבעות הבלוקצ'יין מסוג הסטייבל קוין. סטייבל קוין הוא מטבע קריפטו, כזה שפועל על פלטפורמת הבלוקצ'יין, כלומר פועל אוטומטית בלי ניהול וארגון מרכזי. אבל בניגוד לביטקוין למשל, שהוא סימן מחשב שמוציאה תוכנת הביטקוין ויש לו מחיר בשוק רק בגלל שיש לו ביקוש, סטייבל קוין הוא שילוב מעניין. הוא גם מטבע בלוקצ'יין, כלומר כזה שפועל בלי ניהול, ומצד שני הוא מגובה בנכסים ממשיים בעולם. יש כמה סוגים של סטייבל קוינס. יש מטבעות סטייבל קוין המגובים בכסף פיאט, כסף של מדינות, למשל בדולרים. אחד מאלה הוא ה-True USD. יש מגובים בנכסים, למשל זהב, כמו ה-DGX של DigiX, ויש אחרים שמגובים במטבעות בלוקצ'יין אחרים. בואו נציג בקצרה את ה-True USD. שיטת הפעולה כאן מורכבת ומשלבת את עולם הבלוקצ'יין עם העולם המוניטרי הכללי. כדי לקנות מטבעות בשווי $100, אני צריך להיכנס לפלטפורמה ולפעול בכמה שלבים. השלב הראשון הוא שלב של אימות ומעין בדיקת יושר והתייחסות לתקנות המלחמה בהלבנת און של ארצות הברית. בשלב השני אני מעביר $100 למערכת. הכסף הזה עובר לחברה פיננסית רשומה ומוכרת שמבדדת את תקפות העברה הכספית שעשיתי. הכסף מופקד ונשמר במעין חברות נאמנות הקשורות חוזית עם פלטפורמת ה-True USD. ברגע שמתקבל במערכת אימות שהדולרים האמיתיים הועברו, נשלחת הוראה אוטומטית לבלוקצ'יין, במקרה שלנו בבלוקצ'יין של פועל על פלטפורמה שנקראת Ethereum, ומונפקים 100 מטבעות True USD ונשלחים לחשבון האנונימי שלי. מרגע זה תוכל להשתמש בהם ולשחק בהם בהתאם למקובל בעולם מטבעות הקריפטו. מגיע הרגע שאתה רוצה למכור את המטבע שלך ולהמיר אותו בחזרה לדולרים, המערכת תשלח את ה-True USD שלך אל חשבון שלאיש אין נגישות אליו, ובכך בעצם תנטרל אותו ותוציא אותו מחוץ למשחק הכלכלי, ואתה תקבל $100 מחברות הנאמנות שמחזיקות בנכסי פלטפורמת ה-True USD. אז מה? זו התפתחות טובה או שלילית בעולם המטבעות האלטרנטיביים? באחת מההתכנסויות הרבות של עולם הבלוקצ'יין, עלה לבמה יוצר ותיק בתחום והצטער בכל על השינוי שעבר התחום בשנים האחרונות. אם פעם כנסים כמו הכנס שלנו היו מלאים בלובשי ג'ינסים קרועים, הוא אמר, היום אתה רואה עוד ועוד חליפות מהלכות, פשוט חליפות מהלכות. אז המערכת הכלכלית הקפיטליסטית סופחת לתוכה גם את מערכת המטבעות האלטרנטיביים ומשנה את התחום. אבל המערכת המיינסטרימית הזאת גם השתנה בעקבות הפעולה הזאת, הופכת מגוונת יותר, מעניינת יותר ואולי גם הוגנת יותר. נמשיך להרחיב גם פה בפרקים בעתיד. תודה שהייתם איתנו, תודה לקווין מקלאוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס, אני מרצה ומייעץ בתחומי הדוח, תוכלו לכתוב לי ב-ushi@ushi.co.il, לשלוח וואטסאפ, אבל רק וואטסאפ, ל-050-88-98-322, או בלינקדין שלי, דוקטור אושי שוהם קראוס באנגלית, להתראות בדוח הבא.